יום ראשון, פרשת משפוטים. אנחנו מתחילים שבוע חדש, דברים חדשים, סיפורים מעניינים, הלכות מרתקות. נספר לכם היום על הדברי שמואל מסלונים, שהיום זכה ליורצייט שלו. למה הוא שינה את הסדר יום שלו בליל ראש השנה? נספר לכם גם על הרב שטיימן שהגיע לחתונה, אתם מתארים לעצמכם כמה זמן הוא תכנן להיות שם, כמה דקות, ובסוף נשאר עוד שעה שלמה שהוא לא תכנן להישאר אותה. למה? גם על זה נספר לכם. כמובן, ניגע גם בדברי ההלכה. אנחנו נדון היום עד מתי אפשר לעשות הבדלה, ועוד דברים שקשורים להלכות הבדלה. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. בליל ראש השנה, הדברי שמואל מסלונים היה רגיל להיכנס לחדר שלו אחרי התפילה. שם הוא התכונן במשך כמה שעות לקידוש ולעריכת השולחן. ציבור החסידים הגדול, שזה כלל מאות אורחים שהגיעו מסלונים ומערים אחרות ומארץ ישראל, כן, זה היה... היו חוזרים בינתיים כל אחד לבית או לאכסניה, שם היו מקמים את סעודת החג. ואחרי זה הם היו חוזרים לסעודה של הדברי שמואל. היו בקהל גם כן אורחים שלא היו כל כך בעלי אמצעים. הם היו מוזמנים לאכול ביחד עם הרבי, שכל הקהל נמצא שם. אחד השנים, כשהרבי יצא מתפילת ליל ראש השנה מהבית מדרש, לפני שהוא נכנס לחדר שלו להתכונן את ההכנות הארוכות, הוא פונה לפתע למשמש הנאמן שלו, רבי ישראל זלמן קראו לו, והוא מודיע לו שכבר, שעוד זמן קצר, הוא נכנס לעריכת השולחן. טוב, המשמש הנאמן מיהר להעביר את הידיעה לחסידים, השמועה פשטה כחץ מקשת, בכל האכסניות המפוזרות שכולם ישבו ואכלו את סעודת החג שלהם. הם נחפזו לגמור את הסעודה ולבוא מהר לטיש, בלי שהם מבינים מה קרה הפעם ומה פשר החיפזון. מאוחר יותר התבררה התעלומה. כשהרבי יצא מהבית מדרש, אז תוך כדי שהוא הולך, הוא שומע שיחה של שני ילדים קטנים שהיו בחצר. ילד אחד היה ילד עני, שהיה אמור לסעוד ביחד עם אבא שלו בטיש. הוא מספר לילד השני את הכאב שלו שכבר רעב, כבר ערבו הרבה שעות ולא אכל כלום. אז הילד השני נושא להרגיע אותו, נו, הרי בטיש תקבל אוכל ביחד עם כל האורחים. אבל הילד הראשון, שכבר הרעב היה עמוק אצלו, הוא עונה לו בהנחה, אבל הרבי כבר נכנס, הרבי ייכנס לטיש בשעה כל כך מאוחרת, ואני כבר רעב עכשיו. כשהדברי שמואל שמע את הדברים של אותו ילד, אז הוא ויתר על כל ההכנות וההשגות באותו שעה נשגבה עלי ראש השנה. ובשביל זה הוא הפך את כל הסדרים והלוח זמנים כדי שהילד לא ישאר רעב. זה סיפור מעניין שמופיע ספר בנתיבות אבות על הדברי שמואל שכאמור היום חל היורצייט שלו. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, מדבר שקר תרחק אומרת הפרשה. הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, הוא הגיע לחתונה, אחת מיני רבות שהיה צריך להשתתף בה, קראת הטוב. אחרי שהוא היה בחתונה כמה זמן, אז הוא שואל את הנאמנו רבי יצחק לוינשטיין, מה השעה? הוא אומר לו שהשעה 10 דקות לפני 12. ענה לו הרב שטיימן, טוב, אז נשאר עד 12. אחרי כמה רגעים, אז הרב לוינשטיין הוא טעה. הוא אומר לו, השעה הייתה 10 דקות לפני 11, לא לפני 12. הוא אומר לו הרב שטיימן, כיוון שכבר אמרתי שנשאר עד 12, אז זה לא מידת האמת לצאת קודם. לקח אם כן גמרא, והתיישב ללמוד בצדי העולם עד 12. העיקר לא לעבור על דבר שקר ש... לשנות מהמילים שהוא בעצמו אמר בטעות, לעמוד במילה של עצמו. מדבר שקר תרחק. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה, ומניין אפילו אחד שיושב ולומד תורה מדובר במשנה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. שנאמר וממשיכה המשנה בכל המקום אשר אזכיר את שמי. יש פה סיפור מאוד מעניין שמופיע בטיב הקהילה. סיפור שסיפר הגאון הצד רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. סיפר שבבני ברק היה חי בדור שלפנינו, כן, אנחנו מדברים על דור שתיים אחורה, איזה זקן יקשיש אחד שקראו לו רב דוד דרמסמיד. רב דוד דרמסמיד, הוא עם עצמית גדול, שקדן עצום, הוא מנצל את הרגעים בשלמות. עד כדי כך שהוא לא מגיע הביתה, אלא רק לשבת, כל ימות השבוע היה אוכל וישן בבית מדרש, ברוב ההצמדה שלו, כי הוא לא רצה להפסיד את הזמן של ההליכה על הבית בחזרה. שאלו אותו פעם, איך הוא זכה להגיע לכזאת מדרגה של אהבת תורה נפלאה כל כך? אז הוא פתח וסיפר, שבנערותו הוא למד בישיבת ולוז'ין אצל אבי סלוי. הוא העיד על עצמו שבאותם ימים החשק שלו ללמוד תורה לא היה משהו, רחוק מאוד, רחוק מזה. לא אהב ללמוד. הוא מסתובב בריקנות ומשוחח עם הבחורים על זה ועל זה. הוא מספר שהוא יעשה את הכל, היה עיקר לא ללמוד. יום אחד, הראש הישיבה, רבי שבר, הזמין אותו לשיחה, שיחה נוקבת. הוא אומר לה, הרי בגמרא כתוב שאפילו יחיד שיושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדו. והוא מביא לו את הפסוק, של המשנה. בכל מקום שרזכיר את שמי, אבוא עליך וברכתיך. אז כל פעם אומר לו רבי שבר, כל פעם שאתה פותח את הגמרא, השכינה הקדושה באה לשבת איתך ביחד, היא נהיית לך חברותה. גם הקדוש ברוך הוא כביכול פותח את הגמרא לעומתך. וכשאתה סוגר את הגמרא, אז אתה הקדוש ברוך הוא מוכרח גם כן לסגור את הגמרא. אין לשער על הצער שנגרם בזה לשכינה הקדושה. וסיים רבי שבר את השיחה הזאת בשאלה, ולמה אתה מצער כל כך את השכינה? ככה סיפר הרב דוד דרמסמיד, והוא אומר שהמילים המועטות האלה שדיבר אותו אבי סלוי, שהם נאמרו באש קודש ומעומק ונעמת ליבו הטהור, הוא אומר חדרו עמוק אל הלב שלו וכל הלילה ישבו עליו. הוא אומר שהוא לא מצא מנוחה ומרגוע לנפשו. אחרי אותו לילה שהתהפך על המיטה ובכה על המצב שלו והתחרט וחזר בתשובה, הוא אומר שהוא הרגיש שהוא נהיה בן אדם אחר לגמרי. ומיד למחרת בבוקר התעוררה ברוח חדשה, ומאז הוא לא יכול בשום אופן לעזוב את הגמרא. הוא סיים ואמר שמאז ועד היום כל החיים שלי מפרפעת בי התוכחה של אבי סלוי. גם הדימי זקנה וסביבה, כל פעם שאני פותח את הגמורה. אז הוא אומר, אני מזכיר את המאמר חז"ל שהשכינה יושבת כנגדו, ואני לא מסוגל לסגור אותה. עד כאן בעניין של המדור קניין חוכמה פרקי אורס. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. בשבת נקרא בעזרת השם בפרשה, כל אלמנה ויתום לא תענון. יש פה סיפור נפלא שיופיע בעלי סדין ואבו סכו. סיפור על רמחת קל אברמסקי. בתקופה שהוא היה באנגליה, הישיבות היו מגישות מדי שנה את רשימה של התלמידים למשרד ההגנה שם, וכל תלמיד היה מקבל לבית את האישור שיכול להמשיך ללמוד. ככה דחו את הגיוס שלו למשך שנה, וכל שנה חוזר על עצמו, בלי בעיות וכל מיני דברים קשים אחרים, זה הלך בצורה מסודרת. אבל לפני שהיו מגישים את הרשימות למשרד ההגנה, היו צריכים לקבל אישור, שיושב ולומד. ומי היה מאשר באותו תקופה? רב חתקל אברמסקי, הוא היה הרב הראשי של אנגליה. אחרי שהוא היה חותם, זה מיד היה עובר לנציגים של הצבא, שהם היו חותמים ושולחים את המכתב הביתה. סיפר רב חתקל, שנה אחת, ביום שהגישו את הרשימות, נכנסה אליו אישה אחת וסיפרה שלא מזמן היא תלמידה מבעלה, השם ישמור. ויש לה בן יחיד, שעד לא מזמן היה יושב ולומד בישיבה. וגם עכשיו הוא ממשיך ללמוד בשקידה, אבל בגלל המצב הוא בא לישון בלילה בבית, וגם בצהריים הוא נכנס הביתה לאכול איתה ארוחת צהריים ולהתענן בשלומה, אז אם אלה מסתדר לו יותר טוב, לא הלכתי ללמוד בישיבה, אלא יושב ולומד כל היום, ביום, בלילה, אבל לא בישיבה, אלא בסמדרש ליד הבית. ועכשיו ההנהלה של הישיבה אומרת, שכיוון שהוא לא בישיבה, אז לא יכולים לרשום אותו ברשימה של הבחורים, כי הרשימה חייבת להיות אמינה, הוא לא יכול לקבל פטור. אני מבקש שתצא מהרב אברמסקי, איך אפשר לסדר שגם הבן שלה. יקבל את האישור המיוחד. אמר לה הרב אברמסקי, את מבקשת משהו שהוא למעלה מדרך הטבע, כי פה החוק אומר שמי שרשום רשום, מי שלא רשום לא רשום. אי אפשר להכניס בדלת האחורית. אבל הוסיף ואמר לה הרב אברמסקי, יש מי שעומד למעלה מן הטבע. מי זה למעלה מן הטבע? ריבונו של עולם, הוא הכל יכול. הוא עומד למעלה מהכל. והוא הרי אביהם של אלמנות ויתומים. והוא יעזור לך ברחמה ברבים. אז בוא נתחלק בתפקידים. את תגידי תהילים, ואני אלך למשרדים של הצבא. טוב, היא הלכה למלות את חלקה בהסכם, הלכה הביתה, התחילה להגיד תהילים. הרב קם מיד, לא חיכה ליום אחר, קם מיד והלך למשרדים של הצבא בלונדון. הפקיד שהיה ממונה על זה, ממש חרד לקראתו, במה הוא זכה לכזה גבוה, הרב הראשי של אנגליה מגיע אליו. ואז פנה אליו הרב אברמסקי באנגלית, אנגלית ראותה הוא ידע. הוא אמר לו, באתי לבקש ממך שתעשה חסד עם אחד האזרחים שיותר נאמנים להוד מלכותו. הוא אומר ככה, תדע לך, היום אני הגשתי את הרשימות של בני הישיבות באנגליה, שיקבלו את השחרור הרגיל. ובאה לאיזה אלמנה אחת, דימתה הלחייה, והיא אומרת שבגלל המצב שלה, אז הבן שלה צריך ללמוד בבית מדרש ליד הבית, לכן הוא לא רשום בישיבה, הוא לומד בשקידה, לא פחות ואולי יותר מאחרים. והיא מבקשת שישלחו לו גם פטור. ועכשיו מוסיף הרב אברמסקי ואומר לו, תשמע מה אני אומר לך. לפי הקודקס, הספר החוקים של המדינה, אתה לא יכול לעשות את זה. ויכול להיות אתה אפילו תקבל עונש. אבל תדע לך, אתה אדם צעיר ואני אדם זקן. לך אין ניסיון בחיים, אבל לי יש הרבה. אז תדע לך שיש ספר יותר חשוב מהקודקס. הספר הזה קוראים ספר הלב. ובספר הלב, כתוב שם שמי שעושה כזאת מצווה, כזאת חזק, כזה חסד, ועוזר לאלמנה וליתום, אז הריבונו של עולם, השם יתברך, שהוא כל יכול, הוא מיטיב לו ולזרוע עד סוף כל הדורות. ואני חוזר עוד פעם, אמר אברמסקי כדרכו, תמיד אוהב לחזור על מה שהוא אומר, לחזור עוד פעם ולהסביר. תשקול היטב את הדברים, כי ספר החוקים היבש, שבני אדם כתבו אותו, לפי מה שכתוב שם אסור לעשות את זה, אבל יש ספר אחר, ספר הלב. אוי, זה משהו מאלוקים, זה מהריבונו של עולם. שם כתוב שמי שעושה יטיב איתו, עד לו ולזרוע עד סוף הדורות. אז הוא אומר לו, הוא סיים ואמר לו, תהיה לך הזדמנות נדירה. הזדמנות פז ויוצא דופן. אני לא יודע מתי היה לך עוד פעם כזאת הזדמנות. וקם והלך. והוא אומר לו, תוך כדי שהוא יוצא מהחדר, אני מקווה שבשלושה, ארבעה ימים הקרובים, הפטור יהיה מונח בתיבת הדואר שבכתובת הזאת. ולמה? פעם שלישית אומר לו, כי בספר הלב כתוב. והוא הלך. נו, מה אתם חושבים? אחרי כמה ימים, הפטור כבר היה מונח בתיבת דואר של אותו בחור. עד כאן הסיפור הנפלא על הרב אברמסקי, שקשור לפסוק, כל אלמנה ויתום לא תענו. דף היומי בהלוכה, אז בשיעור היום בדף היומי בהלוכה של הרב זילברשטיין שליטה, שאפשר לשמוע אותו גם בקו הנפלא הזה, מדובר בין היתר על עד איזה יום בשבוע אפשר לעשות הבדלה. ואילו ברכות לא אומרים בהבדלה שנעשית שלא במוצאי שבת. אז אתם מוזמנים לשמוע וליהנות. ובואו נדבר אנחנו על הנושאים האלה. עיקר מצוות הבדלה היא במוצאי שבת, ולכן אסור לאחר את ההבדלה ליום ראשון, ומי שלא הבדיל במוצאי שבת, שויגג או מייזיד, הוא יכול להבדיל עד לסוף יום שלישי. ולמה? כיוון ששלושת הימים הראשונים של השבוע שייכים לשבת שלפניהם, וממילא קדושת השבת עדיין קיימת, וניתן להבדיל בין קודש לחול. וכיוון שיש באפשרות שלו להבדיל, אז לכן אסור לאכול לפני שהוא מבדיל. אבל, מיום רביעי ואילך אסור להבדיל. כי הימים האלה שייכים כבר לשבת הבאה, וקדושת השבת הקודמת חלפה, ולכן לא ניתן עוד להבדיל בינה לבין החול. אמנם יש אומרים שאפשר להבדיל רק עד לסוף יום ראשון, כי היום הולך אחר הלילה של מוצאי שבת, אבל לא מעבר לכך. ויש אומרים עוד, שאם הוא אכל מיום ראשון והלך ללא הבדלה, הוא כבר אכל, הוא לא רשאי להבדיל אחרי זה,
בניגוד לליל מוצאי שבת, שכן יש חובה להבדיל גם אם הוא אכל לפני הבדלה. והרמו, הרמו פוסק הדעה הראשונה שאפשר להבדיל עד יום שלישי, גם אם הוא אכל. אבל לכל הדעות צריך להסמיך את ההבדלה לשבת ככל האפשר. משמוזריזין מקדים אל המצווה. כל האמור לאל, בעניין הבדלה מיום ראשון ואילך, ובנוגע לברכת הגפן, וברכת המבדיל מקודש לחול, אבל ברכת מורה האש, אותה אפשר לומר רק במוצאי שבת, כי כל הטעם שתקנו לומר אותה בהבדלה, בגלל שהאש נבראה במוצאי שבת. אז ממילא אין לה שייכות לימים אחרים. ואותו דבר הבשמים, שהנהיגו להריח אותם דווקא במוצאי שבת, אז גם עליהם, כדי להשיב את הנפש שדואבת לצאת שבת, אז גם שמותר לאדם לברך בכל זמן שהוא רוצה להריח משהו, הוא יכול לברך, אבל אסור לברך עליהם בתוך הסדר של ההבדלה מיום ראשון ואילך, כי בעצם זה יהיה הפסק בין הברכה של היין לשתייה שלו. נזכר רבותיי מה למדנו ביום חמישי, בפעם הקודמת שנפגשנו. מי שמברך ברכת המזון בסעודה שלישית על הכוס, יברך ברכת המזון על כוס עין אחת, ויבדיל על כוס נוספת. ולא יברך ויבדיל על אותה הכוס. למה? כי לא עושים את המצוות חבילות חבילות. מי שנהג לברך ברכת המזון על הכוס, הוא רשאי לשתות את היין אחרי סעודה שלישית, אפילו כשהוא מברך אחרי צאת הכוכבים. אבל מי שלא מקפיד לברך בזימון תמיד על הכוס, אז הוא לא רשאי לשתות. כוס יין בסעודה שלישית בשבת שבע ברכות, יש אומרים שגם מי שלא נוהג לזמן תמיד אל הכוס, הוא עוצה את הכוס, הוא כן הרשה לשתות לפני הבדלה, ויש חולקים עליה. זכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. כמה אנשים צריכים להיות נוכחים בשעת הפקר? נסביר, אדם יכול להפקיר את הנכסים שלו באמירה, וכל הקודם, לזכות בהם אחרי שהוא מפקיר, יכול לזכות. אבל נחלקו הפוסקים, כמה אנשים צריכים להיות נוכחים בזמן שהוא מפקיר. יש אומרים שצריך להפקיר בפני אדם אחד לכל הפחות, וככה גם פוסק השולחן ערוך. ויש אומרים שדי שהוא אמר את זה בינו לבין עצמו. ומדרבנן, הפקר צריך לעשות בפני שלושה אנשים לכל הפחות, במקרה שאדם מוכרח להפקיר את אחד מנכסיו, כגון להינצל מזה איסור כלשהו, הכרוך בקיום הנכס שברשותו, הוא לא יכול להפקיר בפני שלושה, אז ישתדל להפקיר לפחות בפני אחד. ואם גם את זה אין, יפקיר בינו לבין עצמו כדי לנצל מהאיסור לפחות לאותו הדעה. עד כאן בעניין של הדף רעימי בהלוכה. דף רעימי בבלי נלמד היום מסכת עבוד אזור דף כף בתלמוד, בעזרת השם. האם מותר להחמיא לנוכרי על המראה שלו? ואיך ממית מלאך המוות? וכיצד ניתן לזכות לרוח הקודש? על כל זה בדף היומי שנלמד היום, ואתם כמובן יותר ממוזמנים להקשיב לשיעור המהיר והמרתק והברור של הרב אליה אורנשטיין שליטה, בקו שאתם ממש עכשיו מקשיבים אליו בשלוחה אחרת. וכעת רבותיי, כעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא והמתוק, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, הרבה יותר ממוזמנים. בסדר הלימוד היומי אנחנו אוחזים עכשיו באמצע החלק השני מהפתיחה, אסים, ששם חפץ חיים מונה על אילו מצוות אסה המספר לשון הרע עובר, חז וחלילה. חז וחלילה למי שלא נספר. עוד לפני שנגיע לסעיפים שאותם נלמד, נזכיר בקצרה את האסים שהוא כבר מנה. הסעיפים שנלמדו בימים שישי ושבת, שלא זכינו לומר אותם פה בקו טלפון. אז קודם כל הוא מביא את האסה של זכור את אשר עשה לך, את אשר עשה השם הלוקח למרים. ובביאור המוסופים, בטח כבר ראיתם, של דירשו, אז מרחיבים בגדר של המצווה הזאת, ובאופנים של הקיום והתדירות של החיוב. ומעניין לציין את המובה שם מדברי חפץ חיים במקום אחר, בספר חובת השמירה בשם הגאון רב בצלאל מווילנה, שמה? שגם על ידי לימוד הלכות לשון הרע, ממש מה שאנחנו עושים ברגעים אלו רבותיי, ממש ברגעים אלו שאנחנו לומדים הלכות לשון הרע, נרשם לנו נברא בשמיים עוד מלאך טוב, אנחנו מקיימים מצווה של זכור את אשר עשה השם לקח למרים. תראו שם ותהנו, ועוד דעות נוספות בעניין. דבר שני אומר החפץ חיים, מי שמספר לשון הרע עובר גם על עצי של ואהבת רעך כמוך. וגם בזה בביאור המוסף הם מרחיבים בגדרים של המצווה הזאת. נזכיר רק נידון אחד, על אדם שלא מקפיד על הביזיון שלו. לא מעניין אותו מה שיגידו עליו, לא אכפת לו. האם הוא עובר על לשונו, על המספר את הלשונו עובר על עשה של ואהבתו? אז באמת לדעת אותך אם כן אבטי שליטה הוא באמת עובר, כי בטלה דעתו אצל כל אדם. וגם מי שאומר שאינו מקפיד, אז הוא באמת כן מקפיד. עשה נוסף אומר החפץ חיים, בצדק תשפוט את עמיתך, כי הוא ראה אצל חברו מעשה שאפשר לשפוט אותו או לזכותו לחובה, והוא סיפר את זה כדבר גנות, וגם המקבל השנורי עשוי לעבור על האיסור הזה, רבותיי. עשר רביעי, אם הוא גרם על ידי סיפור שהוא יפסיד את הפרנסה, אז הוא עובר על העשר של גר ותושב חי עמך וחי אחי חי עמך. נורא נוראות. עשר חמישי, הוכח תוכיח. זאת אומרת שאם לא מוכח את חורל שמספר לשון הרע, אז המקבל, שאם הוא יודע שהוא יקבל את הוכחה שלו, וגם אם יש בזה ספק, והוא לא מוכיח אותו, בביאור המוסף מרחיבים בעניין הזה, אז הוא עובר על עוד עשר. עשר שישי שמביא החפץ חיים, זה אם הוא מדבק את עצמו בחבורה של אנשים כאלה, של אנשי רשע, בעלי לשון הרע, אז הוא עובר גם על העשר של בוי תדבוק, שחזל ביארו שם, שהבוי תדבוק במצווה שבאה לי לומר לנו להידבק בחכמי התורה, ללמוד מהמעשים שלהם. ואם כן, מי שעושה ההפך, אז הוא עובר על העשר הזה. זה הרבה יום המוסף, אם יש פה חידוש מאוד מעניין. כשאדם נמצא בין אנשים בינוניים במעשים שלהם, כן? שיש מהם שטובים יותר, טובים פחות, אומר הרב משה פיינשטיין בגרוס מוישה, שכשהוא מדבק בבינוניים, הוא יכול ללמוד ממעשים טובים, הוא מקיים את הבוי תדבוק. מאיפה הוא לוקח את זה? הוא מקיים את זה מהרמב״ם. שכותב הרמב״ם שצריך להידבק בצדיקים ולהתרחק מהרשעים. אז מה משמע? משמע שהמצווה להידבק תמיד ביותר טובים ולהתרחק מהפחות טובים. ואין הכוונה שלו שרק להידבק בצדיקים גמורים הוא מקיים את המצווה. עד כאן אם כן להיום, המדור הנפלא והמרתק, החפצים בחיים, שנזכה כולנו לקיים את מה שאנחנו לומדים בכל הדברים וגם במדור הנפלא הזה, ולשמור על הפה. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. ספר כבוד שמיים, אומר החפץ חיים, מי שנזהר מלקבל לשון הרע, לא רק שהוא מקיים את המצווה שלא תישא השם השב, שזה אמור על קבלת לשון הרע, אלא יש לו רווח עצום, כללי. שמה? שזה נוגע לכל העבירות שהוא עבר, שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את הכתרוגים נגדו. והוא מסביר החפץ חיים, למה? כי הקדוש ברוך הוא, שהוא הרי מקור הטוב והחסד, הוא רוצה להיטיב עם הבוראים, בכל מקרה. זאת אומרת, גם כאשר חטאו פשעו. אלא, שקובע בתחילת הבריאה, שעל ידי מצווה, אדם קונה סנגור. על ידי עבירה חלילה, קונה קטגור. ואחר כך, אחרי שהוא ככה קבע בתחילת הבריאה, אז מה רצון הקדוש ברוך הוא? שלא יקטרגו המקטרגים, אלא שהדרך שלהם מקטרג, והקדוש ברוך הוא כביכול חייב לקבל אותם. עכשיו מה קורה? מי שלא מקבל קטרוגים בלשון הרע ורחילות על, על החברים, על הזולת, אז מצד היושר והנהגת הבריאה יש טעם וסיבה שלא לקבל את הקטרוגים נגדו. כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה, מידה כנגד מידה. וכשם שאותו יהודי לא מקבל כתרוג ולשון הרע על הזולת, ככה הקדוש ברוך הוא לא מקבל עליו. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, ומסיים בזה החפץ חיים, שאמר הקדוש ברוך הוא, מכל הצרות הבאות עליכם, אני יכול להציל אתכם. אבל בלשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, אטמן עצמך ואין אתה נפסד. ומסביר החפץ חיים בזה שהוא יטמין את עצמו ולקבל לשון הרע, ומספר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא ימצא סיבה לסתום את פי המקטרגים ולא לקבל את דבריהם. עד כאן המדור המוסר היומי. אנחנו לקראת סיום מגיעים למדור פרשת השבוע, שיש לנו פה סיפור מעניין, סיפור מאוד מעניין שסיפר אותו רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה. ועבדתם את השם אלוקיכם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מספרת לי, אומרת לנו התורה בפרשה. יש פה סיפור על אחד ממנהלי הישיבות באמריקה, הפיקח גדול, היה חברמן, והתפקיד שלו היה להשיג תרומות, תקציבים לישיבה, עלו כל מיני המצאות. אלא כבר נאמר, לא לחכמים לחם, והמצב הגשמי של הישיבה היה בחירה. אבל הוא המשך כל הזמן לייצר רעיונות ולגרום בזה שיכנס לישיבה תרומות. יום אחד עלה לו רעיון. איזה רעיון? להזמין את נשיא ארצות הברית לביקור לישיבה, לא פחות. צד כזה גורם כמובן לפרסום גדולה. וישיבה שיש לה פרסום רב, אז היא גם תכניס כסף רב לקופה שלה בעזרת השם. נו, איך מביאים את הנשיא? צריך להפעיל פרוטקציות, הביא כל מיני שתדלנים, טבע קשרים, עניין המערכות. בסוף בסוף, אחרי כל ההשתדלות הגדולה, הגיעה תשובה המשמחת. הנשיא קיבל את ההזמנה והוא יגיע לישיבה. וואה, שמחה וצהלה, הנשיא יבוא לבקר בישיבה. אבל רגע, לאט לאט, לפני שהנשיא מגיע, שולחים מבית הנשיאות נציגי ביקורת לבדוק האם המקום מתאים למדרך כף רגלו של כבוד הנשיא. הגיעה המשלחת, בוחנת במקום בדיקה מדוקדקת. והוציאה בסוף דוח להנהלה. אתם לא מעודכנים בנהלים, אז אנחנו נעדכן אתכם. צריך לצבוע ולסייד, לתקן את החלונות, להבריק את הדלקות, להבריק את החלונות, להרכיב נברשת יפה במרכז האולם. בקיצור, רשימת מכולת ארוכה של מה שצריך לעשות. אבל המנהל, שהוא עשה את החשבון, שההכנסה תהיה מרובה על ההוצאה, לא נרתע. והם אומרים לו, אחרי שתעשה את הכל, תקרא לנו ונעשה עוד פעם בדיקה ונראה האם זה מושלם או שצריך עדיין לשפר. אחרי חודש מגיע, הם בודקים, אומרים, התקדמתם, יפה מאוד. תיקנתם את מה שאמרנו, אבל עדיין לא טוב. יש משהו לא תקין בחלונות. שכחנו דבר נוסף. מוכרחים להתקין וילונות. היעלה על הדעת שהעולם שהנשיא אינם יהיה בו, היא לא יהיה עם וילונות? בסדר, נעשה וילונות. המנהל של הישיבה נעשה במיוחד למנהטן, לרכוש לישיבה וילונות יקרים, שרק שם יוכלו להשיג אותם. שילם עבורם כמובן, תבינו את הכלים. הביאו אותם לישיבה. העובדים הרכיבו אותם בעמל רב על החלונות. אחרי שבוע מגיעים החברה המשלחת בפעם השלישית, כאלה וילונות, הם לא מתאימים, אין מה להתווכח בכלל. הנשיא לא יכול להגיע בגלל הוילונות האלה. נו, אז מה אתם רוצים שאני אעשה? אנחנו ניתן לך כתובת, איפה אפשר להשיג וילונות בדיוק כמו שהנשיא רוצה. הוילונות האלו שלא יישארו פה בשום אופן לא. המנהל שהיה מותש כבר, הוא לא הבין מה הבעיה בוילונות האלה, אבל הוא לא שאל שאלות. הוא הרי רצה שהנשיא יבוא, הוא הלך למקום ששלחו אותו, קנה וילונות, התקינו, ואת הקודמים הוציאו משם. יופי, הגיעה המשלחת פעם רביעית, מצוין. אפשר לקבוע תאריך לבואו של הנשיא, אחרי כל התלאות והתוכניות וההתארגנויות. הגיע היום המיוחל, הנשיא מופיע בישיבה עם כל הפמליה, ונשא נאום באותו אולם, כמובן שהם אמרו דרשות לכבודו, התקיימה קבלת פנים מיוחדת, סייר בבני הישיבה, ונגמר הטקס, ליוו אותו החוצה. מנהל הישיבה נרגש מכל העניין, יצא לפועל התוכנית המורכבת, אבל הפריע לו, הציק לו, איזה פגם מצאו אנשי בית הנשיא בוילונות הראשונים שהביא. הוילונות השניים לא מגיעים לקרסוליים של יופי בוילונות הראשונים. אז הוא הסתובב בין אנשי הנשיא ורצה לשמוע מהם תשובה. התשובה שהוא שמע מהם מספר רב ראובן קרלינשטיין הייתה ממש מזעזעת. תקשיבו טוב, כשהנשיא מגיע למקום, עיני כל המשתתפים באירוע על מי חייבים להיות? אל הנשיא, לא לשום דבר אחר. הוילונות הקודמים היו כל כך יפים ומיוחדים, שהיה חשש שבאמצע הנאום אנשים, איזה אדם אחד אולי, יסובב את הראש ויסתכל על הוילונות. וזה דבר שבשום פנים ואופן אסור שיקרה. בזמן הנאום של הנשיא, כולם צריכים להסתכל עליו. אוי, רב ראובן קרלינשטיין עשה מזה מטעמים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, של יהודי עומד בתפילה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כל המחשבה שלו צריכה להתמקד רק בריבונו של עולם. זה לא סתם הידור הלכה, הלכה פסוקה בשולחן ערוך, שלפני התפילה צריך לסלק אדם את כל המחשבות שמטרידות אותו, עד שתהיה מחשבתו זקה בתפילתו. זהו רבותיי, אם כן, ועבדתם את השם אלוהיכם, עבודת התפילה, שאנחנו מצווים ומקיימים ברוך השם יום יום, שלוש פעמים ביום. אבל הסיפור הזה נותן לנו מושגים איך אנחנו צריכים להתכונן לקראת התפילה. עד כאן הסיפור המרתק שהספר רב ראובן קרנשטיין זכר צדיק לברכה על הישיבה. אנחנו מסיימים רבותיי במדור התחזקות יומית. כתוב בשולחן ערוך, צריך לכוון בפסוק פותח את ידיך. ואם לא כיוון, צריך לחזור ולאמרו פעם נוספת. אז בואו נכוון רבותיי, מה נכוון? פותח את ידיך, אתה משפיע עלינו שפע. הוא מסביע לכל חי, נותן סובה לכל אחד. רצון, כדי צורכו של כל אחד. אז אם כן רבותיי, נבטח בהשם שיפרנס אותנו בכבוד, ונשתדל לכוון את זה, כשאנחנו אומרים פותח את ידיך, ובזכות זה ובהשם יעזור, שכולנו נתפרנס בכבוד. ועד כאן דברינו להיום. נשוב וניפגש מחר בעזרת השם, עם עוד דברים נפלאים ומרתקים. שיהיה לכולנו שבוע נפלא, עם הרבה הצלחה.